טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. ברוכות הבאות, מתחילים. אנחנו אמרנו בשבוע שעבר שהיום אנחנו נשלים את הסוגיה על ידי עוד פסקה שקשורה שם לסוגיית המחאה, שהיא בעצם פסקה מספר 3. זה לא למדנו, לא, הדף הזה, לא, לא, עוד נחזור לדף שלנו, אבל בדף שלפניכם, מקורות 1, 2 ו-4 כרגע לא קשורים אלינו, 4 כן, אבל בואו נתמקד רגע בפסקה מספר 3. אני רק אזכיר לעצמנו מה בעצם אנחנו מחפשים. אנחנו ראינו לכאורה שתי סוגיות סותרות. סוגיה אחת אומרת שאסור לאדם למחות, אלא אם כן אפשר לו למחות. לפי ההבנה הפשוטה אפשר למחות, הכוונה שהמחאה תתקבל. ולכן כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס אנשי ביתו, כנל אנשי עירו, כנל כל העולם כולו וכו'. אז לפי הסוגיה הזאת, כמו שראינו, המחאה היא בעצם השייכות שבין כוחות, שבין אנשים, שבין מצבים, והשייכות הזאת היא לכאורה צריכה להישקל האם באמת אני שייך ואם אני יכול להועיל באותה המציאות באופן מעשי. זה לפי מה שלמדנו בשיעור לפני שבועיים. בשיעור בשבוע שעבר למדנו, על פי הגמרא, בהמשך הסוגיה שמה, שרבי זרע מחה ברבי סימון, למה הוא לא מוחה בדבר יש גלותה. ואז הוא אמר לו, משום שהמחאה לא תתקבל. אמר לו רבי זרע, ואף על פי כן, אף על פי כן, הוכחין אומר, אתה צריך להוכיח בכל מקרה. ואז ראינו בשבוע שעבר את הפסקה בעניה, שלכאורה סותרת את הפסקה הקודמת, שהמחאה צריכה להיאמר גם כשהיא לא תתקבל, כי היא זיו העולם, היא מקור החיים, היא האמת המוחלטת וכו', בתנאי שהיא תיאמר באופן כזה שהיא ראויה להתקבל על פי היושר ועל פי השכל. תסתכלו רגע במקום מספר 4 בדף שלנו. זה קשור למה שדיברנו בפעם הקודמת. וכל ההשתדלות שבעולם צריכה לבוא, צריכה לעולם לבוא מכל מי שיש לו שאי רוח, להוציאן מן הכוח אל הפועל, לכל הפחות בדיבור אמיץ וחזק, באופן הראוי להתקבל מצד היושר והשכל, בכל אופן שיהיה. אז רק אם הוא ראוי, אז אם אני מתנהל בסגנון ובתוכן שאיננו ראוי להתקבל מצד המוסר והשכל, אז זאת מחאה שוודאי לא צריכה להאמר. אבל אם המחאה ראויה להתקבל, אף על פי שכרגע אין כלי שיקבל אותה, אז היא צריכה להאמר. אז לכאורה אמרנו שישנה סתירה בין שני המקורות האלה, וניסינו להסביר פעם קודמת שבעצם אין סתירה. אלא שיש ערך מצד המחאה, יש ערך למחאה עצמה, ויש ערך למחאה מצד היותה מתקבלת במציאות. ולכן המחאה מצד עצמה היא האמת שצריכה להיאמר באשר היא אמת. ומצד שני יש למחאה ערך מצד זה שהיא תתקבל במציאות והיא תשפר את העולם וכו' וכו'. אמרנו שכדי להבין את זה קצת יותר, אז יש עוד פסקה שהיא אולי יכולה להפיל את הסימון בכל החשבון הזה, והיא פסקה אצלנו בדף במספר מספר 3. בסדר? אז היום אנחנו נלמד את זה. בסוף הדברים, בעזרת השם, אנחנו נעשה סיכום ונקווה שהדברים יהיו ברורים. אז שם מדובר על הדעה השלישית, באפשרות השלישית בגמרא. כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו, כל מי שאפשר למחות באנשי עירו, כל מי שאפשר למחות בכל העולם כולו. בסדר? אז על בכל העולם כולו, על זה מדובר שם. אמר רב פאפה, ואני דברש גלותה. ברש גלותה, אותם בני ביתו שראש הגלות, זה אותם האנשים שכמו שאמרנו פעם שעברה, היו ממונים מטעם המלכות הגויית, כמתווכים להנהיג את החברה הישראלית באותו המקום, והם היו אחראים להנהיג את החברה. אז אומרת שם הגמרא על זה, אמר רב פאפה, ואני דבר יש גלותה, נתפסים על כולה אלמה. זאת אומרת, היות והם, יש להם יכולת וחשיבות ומעמד וכולי, אז הם, אם הם לא מוכים, אז הם נתפסים על כל העולם כולו. וכאן אומר רב פאפה פסוק חמור בשם רבי חנינה, כי עד אמר רבי חנינה, מהי דכתיב השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו? מה זה הפסוק הזה שהשם יבוא במשפט לא רק עם השרים, תרף נראה מי הם, אלא גם עם הזקנים? לכאורה היה צריך להיות כתוב שהקדוש ברוך הוא יבוא במשפט עם השרים. השרים זה אותם אלה שאחראים לנהל את החברה באופן מעשי, נקרא לזה היום פוליטיקאים. אז למה הקב"ה יבוא בחשבון עם הזקנים? הזקנים, תרף נראה, הכוונה אנשי המוסר, אנשי התורה, קיצור, אנשים שהם יותר מוסריים, יותר קדושים וכו'. ויותר מזה, בפסוק הזה מדויק שהקדוש ברוך הוא יבוא עם הזקנים חשבון לפני שהוא יבוא עם השרים. אז מה הדכתיב השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו? אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? מה השמים הזקנים? אלא המה על זקנים, אלא אמור על זקנים שלא מיחו בשרים. אם כן, הנה סוגיית המחאה שלנו. אם כן, השרים הם פשעו, אבל הזקנים היו צריכים למחות. טוב, עכשיו הרב מכניס אותנו פה לסוגיה שלמה, שהיא נפלאה בפני עצמה, לפי הכותרת של הדף הזה שהוא לא קשור כרגע אלינו. תורה ופוליטיקה זה מה הקשר בין בית המדרש לבין פוליטיקאים. נושא חשוב ביותר בפני מצד עצמו, גם להבין את התקופה שלנו קצת יותר עמוק. אבל אנחנו רוצים להוציא מכאן את מה שמעניין אותנו לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו, שמתי המחאה צריכה להיאמר, על ידי מי ומה המשמעויות של כל זה. בסדר? אז אנחנו נלמד את הפסקה הזאת בסוגיה הזאת, ואחרי זה נעשה גזור והדבק לסוגיה שלנו. זאת המטרה כרגע. בואו נתחיל. הממשלה העצמית ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו. בואו נתחיל לפרק את המשפטים. מה זה הממשלה העצמית? המילה העצמית כאן במובן של המהר"ל, עצם ומקרה. מקרה זה חיצוני, עצם זה דבר עצמי, דבר מהותי, שהוא התוכן של הדבר. יפה, אומר הרב, ביד מי מצד העצמיות, מצד האמת, ראויה להיות הממשלה. אני אומר את זה בשפה פשוטה, מי אמור להיות זה, או מי אמורים להיות אלה, שאמורים להנהיג את החברה? מי הם? הממשלה העצמית, בעולם אוטופי, בעולם אידיאלי. איך המערכת צריכה להיראות? מי אמור לנהל חיים חברתיים של עם, ודאי של עם ישראל? אומר הרב פשוט, הממשלה העצמית, מצד עצמיותה של הממשלה, של השלטון, של המנהיגות, של החברה, הממשלה העצמית ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו. ברור ופשוט הוא שמי שאמור לנהל חיים חברתיים, אלה האנשים המוסריים, האנשים הצדיקים, האנשים הקדושים. אני אומר את זה בשפה מאוד קיצונית עכשיו. לא האנשים בעלי הכוח, השררה, הממון, הקשרים. לא רוצה להגיד שבגימטריה כל זה של פוליטיקאי, אבל נגיד, כי אז המילה שחיתות יכולה להיות מאוד קרובה למילה הזאת. לכן ברור שהממשלה העצמית, בעולם אידיאלי, ראויה להיות, ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו. קודם כל, לא לשכוח מה האמת. זאת האמת. האמת שמי שאמור לנהל חיי חברה, ודאי בעם ישראל, את החיים החברתיים הלאומיים שלנו, אלה אנשי המוסר. אלה אנשי הצדק, האנשים הטובים, הישרים, ההגונים, המוסריים, הצדיקים, הקדושים. זאת האמת. רגע, ומה קורה בפועל? אומר הרב. אז זה הייתי אומר מצב א', זה המצב האופטימלי, זה מה שצריך להיות. עכשיו, מה קורה בפועל? אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, ההנהגה האנושית אין הכוונה כאן, המנהיגות, אלא כאשר ההתנהגות של בני אדם, בואו נדבר רגע בעולם שבתוכו אנחנו חיים. אנחנו חיים בעולם שבו הדמוקרטיה היא צורת השלטון שמנהל את החברה, שמנהלת את החברה. עכשיו, השלטון הדמוקרטי הוא תוצאה של הבוחרים שבוחרים את נבחריהם. אז הבוחרים, האזרחים, הציבור, הוא בוחר את מי שיניג אותו. אז כשההנהגה האנושית נתקלקלה, הכוונה לא שהמנהיגות נתקלקלה. כשהציבור, אנחנו, האזרחים, ההמון, כשההנהגה האנושית, אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, כלומר, אם הציבור בוחר בחירות חופשיות לא מתוקנות, למשל דוגמה, הוא לא בוחר בחירות חופשיות מתוקנות על פי המוסר, על פי הצדק, על פי היושר. למשל, ניתן דוגמה, אני מקווה שאני טועה, למה 80% מהאנשים ששואלים אותם איך חושבים שהמכונאי במוסך מרמה אותם כשמכניסים אליו את האוטו? למה? זה לא מצב תקין. זה לא אמור להיות ככה. אז היות והבחירות החופשיות האנושיות התקלקלו, שהן לא תמיד מתנהלות על פי המוסר, אלא ציניות ותחמנות וקומבינטוריות וקומבינות וכו'. אז היות וככה, היות וזאת המדרגה של החברה, אומנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה, למה? על ידי הרעות הבחיריות, כלומר כאשר החברה, הפרטים שבחברה, כל אחד מבני אדם, הוא מתנהל על פי הבחירות החופשיות הלא מתוקנות, כמובן זה לא שחור לבן, זה הכל, זה ביניים, אבל בגדול כרגע, אמנם כאשר הנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, ולא יוכל המין האנושי, כלומר הציבור, החברה, האנשים, להתנהג בהנהגה הנובעת כולה ממקור טהור, למה עכשיו שימו לב? כי הוא, מי זה הוא? המין האנושי. צריך גם כן לעוז החיים. כדי לנהל חברה, צריך עוז, צריך עוצמה, צריך יכולות, צריך כישרונות, צריך מנהיגות. עכשיו, אני מתקדם רגע בעל פה. אם נגיד בשלטון דמוקרטי, זה יכול לעזור לנו עכשיו. אם בשלטון דמוקרטי הנבחרים, כלומר מנהיגי הציבור, הם נבחרים על ידי הציבור, הציבור יבחר את מי שנראה לו ראוי להנהיג אותו לפי הערך של הציבור. זאת אומרת, למשל, אם אני חושב שאדם יפה, אדם דובר אנגלית רהוטה, אדם עשיר, אדם שהיכולות החיצוניות שלו הן מרשימות, אם אני חי ככה שזה מה שמרשים אותי, אז ברור שהמנהיג שאני אבחר הוא יהיה מעין הסוג הזה. ברור. כלומר, אם אני מאוד מתרשם מהמעמד הכלכלי שלו, מהקשרים שלו, הקומבינטוריות שלו, וכולי, אם אני חי ככה, אז אני אבחר מישהו שהוא מייצג אותי. ברור. כלומר, אי אפשר לצפות מחברה שהבחירות החופשיות שלה לא מכוונות על פי המוסר, שיבחרו נציגים להניג אותם, שהם נציגים שונים ולפעמים מנוגדים או הפוכים מהמדרגה של הציבור. ברור שלא. מה פתאום? עכשיו, איך היות והציבור מסתכל על הנבחרים שלו, הנבחרים מסתכלים על הבוחרים, מסתכלים על הנבחרים לפי מדרגתם, אז ברור שכדי להניג מדינה, כדי להניג עם, כדי להניג חברה, צריך עוז. צריך מישהו שהוא ידע להניג כלכלה, צריך מישהו שהוא ידע להניג ביטחון, צריך מישהו שידע להניג תעשייה, מישהו שידע לדפוק על השולחן כשצריך וכו'. אז, אני מתקדם אגב על פה, האנשים המוסריים, הצדיקים, הקדושים, לא רוצה להגיד שהם רק בבית המדרש, אבל נגיד, נקווה שחלקם בבית המדרש, הם נראים לאזרחים אנשים לא רלוונטיים להנהיג את החברה, כי הם יותר מדי תמימים, הם יותר מדי נקיים, הם יותר מדי צדיקים, הם יותר מדי קדושים, הם לא רלוונטיים לכל התחמנות הזאת. ולכן הוא יבחר, הציבור, מנהיגות שהיא מתאימה לו, לפי מה שנראה לו, כעוז החיים, כמסוגלות לנהל את החיים החומריים, הלאומיים. הנה בואו נקרא את המשפט הזה. עוד פעם. אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולה ממקור טהור. למה? כי הוא צריך גם כן לעוז החיים. אבל איך הוא מגדיר לעצמו את עוז החיים, החברה, הציבור, איך היא מגדירה לעצמה? האדם מהרחוב, איך הוא מגדיר לעצמו? באותה המידה שלפי מצבו השפל, נראים הם לחיים כבירים. כל אחד, אם אתה שואל אותו מה זה חיים כבירים, מה זה עוז החיים, מי מסוגל לנהל חיים? בטח של עם, בטח של עם ישראל, בטח בתקופת גאולה, בטח כלפי חוץ, בלגן שלם. מי יכול להתמודד מול החרם האירופאי? פה צריכים אנשים שיש להם את היכולות האלה. אז מי שהוא חי במדרגה של חיצוניות, אז הוא חושב שאנשים חיצוניים הם יכולים לנהל אותו בתחומים האלה. ולכן הוא יבחר, כי הוא צריך גם כן לעוז החיים, באותה המידה שלפי מצבו השפל נראים הם לחיים כבירים, אף על פי שלפי האמת הם ודאי לא חיים כבירים. חיים כבירים, אם הם לא מוסריים, הם לא כבירים. זה שאדם הוא כוחני, ויש לו קשרים, ויש לו כסף, והוא יודע לדבר אנגלית, והוא יודע להתנהל כפוליטיקאי, מי אומר שזה חיים כבירים? אבל האדם הנורמטיבי, הוא רואה בזה חיים כבירים. נכון, אם תשאלו למשל נערים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה יגידו? מפורסם ועם כסף. אוקיי, אז מה אתה מצפה? שהוא מעריץ אנשים עם כסף וכבוד ופרסום. אז אלה הדמויות שלו. עליהם הוא מתחנך, זה מה שהוא מעריץ. כשיגיע הקלפי, האצבע בקלפי, אז הוא יבחר מישהו שיכול לספק לו את הניהול הלאומי לפי הערכים שלו. שנראים לו כחיים כבירים, שנראים לו כעוז החיים. כן, איך רב קורא לזה? כי הוא צריך גם כן לעוז החיים באותה המידה שלפי מצבו השפל, זה מצב שפל, הבחירות החופשיות האנושיות המקולקלות האלה, נראים הם לחיים כבירים, ועל ידם, על ידי הנציגים האלה שנראים לו כמסוגלים לנהל חיים כבירים ועוז החיים, ועל ידם יסודרו לו ענייניו החברותיים, הלאומיים. ולעומת זאת, והחיים המוסריים השקטים, לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו. זה נראה לו מרחף, טהור מדי, צדיק מדי, מוסרי מדי, נאיבי מדי. קיצור, לא רלוונטי לנו לחיים המעשיים.
והחיים המוסריים השקטיים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו, שכבר נשחט לבבו של האדם, של הציבור, ונעשה הומה, ונגרס קיים, וכו'. אני קורא עכשיו את כל המשפט הזה בפעם אחת. נא להסתכל בפנים. אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולם למכור את האור. למה? כי הוא צריך גם כן לא זכאים באותה המידה שפי מצבו שפי נראים, נראים הם לחיים כבירים, ועל ידיים יסודרו לנבע חברותיים, ולעומת זאת בחיים המוסריים והשקטיים, השקטיים לא יוכלו למלא את כל ניתות ליבוא. למה? שכבר נשחט ונעשה עומה, עומה ונגרס קיים. עד אשר, זה המצב, אז אם כן המצב האופטימלי, אנשי המוסר הם צריכים להיות אנשי הממשל. המצב הלא אופטימלי, יש נתק בין אנשי המוסר לבין האנשים שיש להם עוז החיים, וזה מפני שהחברה חיה במדרגה הנמוכה הזאת, והיא תבחר את מי שנראה לה לפי המדרגה שלה, שהוא לא בדיוק תמיד האדם המוסרי, הצדיק והקדוש. עד אשר, מתי נחזור למצב האופטימלי, הממשלה העצמית ביד אנשי המוסר, עד אשר יעביר אלוה כל הבריות, אדון כל הנשמות ברוך הוא רוח על הארץ, רוח צח, שיביא עמו מנוחה וקדושה, שלווה והשקט. אם כן, מה המצב האופטימלי? אין מה לשאול שאלות עכשיו, עוד רבע שעה. מה המצב האופטימלי? שאנשי המוסר הם מנהלים את החברה. מה המצב המעשי? שיש, לא רוצה להגיד נתק, כי תראה שזה לא מדויק, יש פער, יש בעצם שני סוגי טיפוסים. יש אנשי המוסר, שהם בדרך כלל אנשים מאוד שקטים, מאוד נינוחים, מאוד מעודנים, מאוד מוסריים, נקווה גם מאוד צדיקים וקדושים, שהם שייכים לאיזושהי בועה מוסרית ככה מרחפת מעל המציאות, ויש אנשים שמנהלים את החברה באופן מעשי, הם צריכים להיות אנשים מאוד חזקים, מאוד חזקים מבחינה כלכלית, מאוד חזקים מבחינת הקשרים שלהם, מאוד חזקים מבחינת מה שהציבור מעריך, שזה בדרך כלל שפת הרחוב, וכו'. בסדר? מה? ברור שיש מדרגות, אבל זה לא מפתיע אותנו שמנהלי המדינה או נציגי החברה המנהלים אותה, הם יותר קרובים למדרגת הציבור מאשר למדרגת אנשי המוסר. כלומר, מה אנחנו מתפלאים על חברי כנסת או שרים, ועליו דווקא, כן, כמשל, שמוצאים בהם שחיתויות? כולם מרמים, אז גם הם. מי שבחר אותם זה מי שהוא, הוא כמוהם בדיוק. זהו. אז אדם עם כסף בוחר כסף, אדם שאין לו כסף רוצה שיהיה לו כסף, אתה בוחר מישהו שיש לו כסף. מה אנחנו מתפלאים שיש כל מיני שחיתויות במחילה מכבודנו? שחיתויות בעניינים של עריות אצל האנשים האלה ולא רק האלה. זה קיים בכל החברה. מה זאת הצפיות הזאת? בכל מקום זה נמצא. אין שום הבדל. זה בדיוק הנקודה שכאן הרב אומר. שהנציגים האלה הם יותר קרובים להמון, כי ההמון בחר אותם ממדרגתו, אז הוא בחר כמותו. אז מה אנחנו מתפלאים שזה קורה שם? ברור שזה יקרה שם. כי הם במדרגת הבוחרים. אותו דבר, ברור. ואופן, אנחנו לא בכתב אישום עכשיו על הפוליטיקאים, יש ביניהם הגונים ונפלאים, ברור. אנחנו רק אומרים שבעולם לא אידיאלי, יש שני, נקרא לזה, שני סוגי הנהגה, ההנהגה המוסרית שבדרך כלל יושבת נקרא לזה, בבית המוסר ובבית המדרש, לאו דווקא בית המדרש, אבל נגיד בבית המוסר, והנהגה המעשית, שהיא פרקטית מאוד, שהיא קומבינציה. קומבינטורי. זהו. אני קורא. אבל עד הזמן הרצוי, מוכרח הדבר, שימו לב, שהידיים, אנחנו מתקדמים, שהידיים העושות בפועל את סדרי ההנהגה החברתית, מי ינהיג בפועל את החברה, יהיו אמנם מושפעות מכוח המוסר העליון, אבל רק מושפעות. יהיה להם איזה יחס אל המוסר. היום התקשורת היא איזה שוט מוסרי, נגיד. אז יהיה איזה שוט מוסרי שמאיים עליהם, שזה אולי בית מדרש, זה אולי המוסר מצד עצמו, זה אולי התקשורת שמפחידה אותם, וכו'. שהיא תחשוף את השחיתויות שלהם. אז יש איזו השפעה מהמוסריות, ברצון או באונס, לא משנה כרגע, אבל, עכשיו אבל חשוב, אבל רק מושפעות. זה לא שאנשי המוסר ינהלו את החיים, סליחה, אנשי הפוליטיקה, למשל, ינהלו את החיים על פי אנשי המוסר. אני יכול להגיד גם מניסיון אישי שלי, זה לא פעם ולא פעמיים, אתה פוגש פוליטיקאים כאלה ואחרים, לא דווקא פוליטיקאים. אנשים שיש להם, שנמצאים בעמדות של כוח ומפתח ויש להם יכולת החלטות על הרבה דברים חשובים, ואתה מדבר איתם א', ואתה בתימותך בטוח שזה עובר לסייתן מחר בוקר, ומחר בבוקר אתה מגלה שזה ממש לא. בסדר, אז הרבנים אמרו. אז מה הם אמרו? אמרו. ועכשיו צריך לנהל פה משרד ממשלתי. שפה זה... התנועה הזאת נראה לי מספיקה. לא צריך מילים. רגע, עוד 10 דקות. עוד 10 דקות, חבר'ה. עוד פעם. אבל עד הזמן הרצוי מוכח הדבר, לא שכחתי את הנושא שלנו, אנחנו תכף נגיע אליו. אבל עד הזמן הרצוי מוכח הדבר שהידיים העושות בפועל את סדרי ההנהגה החברתית, יהיו אמנם מושפעות מכוח המוסר העליון, אבל רק מושפעות. לא מנועלות על פי זה ולא חיות על פי זה, מושפעות, זה השפעה מסוימת. ובטבען בעצמן, אבל מצד הטיב העצמי שלהם, מבחינת העצמות שלהם, למה שייכות הידיים העושות, למה הם יותר שייכות, ובטבען בעצמן יהיו מעין הסגנון של החיים הנהוגים. החיים הנהוגים בחברה עם כל שפלות הבחירה שלה. מעין הסגנון של החיים הנהוגים עם נטיותיהם וחפציהם, וכמובן עם הנטיות אפילו הגרועות, שבהכרח כמעט ימצאו בהם. אם כן, מצב אופטימלי, אנשי המוסר הם אנשי ההנהגה החברתית. המצב לא אופטימלי, אנשי המוסר יש להם איזשהו סוג של השפעה תרף נערך היא מגיעה, והאנשים המנהלים את החברה באופן מעשי, הם יותר קרובים אל ההמון, עם בחירותיו המקולקלות, וכל מה שאנחנו מכירים. יפה. עכשיו מגיעים לסוגיה שלנו. עד לפה בסדר? שאלות, הערות? כן. סליחה? אני לא חובד, אנחנו מציירים מצב. הרב מצייר פה מצב, זה לא קשור בעד. המצב הוא שפוליטיקאים, אי אפשר לצפות מהם שהם ינהלו את החיים על פי המוסר. אני לא אמרתי את זה, רק לא נתפלא שהם לא מקשיבים. לא נתפלא שהם לא מקשיבים. המצב הזה שאנשי המוסר לא מנהלים את העולם, זה לא אידיאלי. תגיד, זה אידיאל כשאתה הולך למכונאי רכב, שהוא יגיד לך באמת מה הבעיה, תשלום לו באמת 200 שקלים, תגיד לו תודה רבה ולהתראות, זהו. אז למה אתה צריך לשלם 1,500 שקלים על דבר שבכלל לא היה בעיה? זה מוסרי? לא. אז עד לאן זה מגיע? זה לא מגיע עד פוליטיקאי דווקא. זה מגיע עד מכוני רכב ועד רופא בבית חולים שהוא לא משחק משחקי כבוד בזה שהוא צריך להוכיח שהדיאגנוזה שלו על המחלה וצורת הטיפול שלו היא יותר צודקת מהרופא המתחרה. וכנ"ל בכל מקצועות החיים והחברה, אנחנו מכירים את זה מצוין. אמינות, בוא נדבר על הדבר הכי פשוט. אמינות. כשאתה מדבר עם בן אדם, יש לך נקודת מוצא שהוא אמין. מה אתה אומר, יזהר, זה קורה היום. תלוי איפה, בחברה הנהוגה. זה קורה? תלוי איפה. יופי, אתה מסנגר, טוב מאוד. אבל הרבה פעמים זה לא קורה. כן או לא? אהו? מה כן? כן או לא? זה קורה או לא קורה? מה? הרבה פעמים זה קורה. בסדר. יש לך מוסכניק, כשאתה שם את האוטו, אתה אומר לו, עיניים עצומות, מה שאתה היית עושה לאוטו שלך, תעשה לאוטו שלי. יש לך כזה? יש לך כזה? לי יש כזה, לך יש כזה? מה? זה נדיר. אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו צריכים להתקדם, שזה יהיה מצוי. וזה לא רק מצוי, שזה יהיה רק מה שמצוי. בסדר? טוב, נתקדם הלאה. דרך אגב, אחד הדברים המפתיעים, הרבה פעמים אנשים שבאים לבית מדרש, אני מקווה שזה קורה בבית מדרש, זה אמור להיות בבית מדרש, זה שבבית מדרש מה שאומרים לך זה מה שחושבים. זה מפתיע. שאדם אומר את מה שהוא באמת חושב. מפתיע איתי, לא? התרגלנו שמה שאדם אומר זה לא בטוח מה שהוא חושב. בבית מדרש אמורים להיאמר דברים שאנשים חושבים אותם. ומאמינים בהם. וחיים על פיהם ולא מדקלמים דקלומים. הם מכריעים ככה את החיים בפועל. בוא'נה, זה מפתיע. אדם מקיים את מה שהוא אומר. הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. הנה, הבטחתי לקיים. יפה. דברים שרואים מכאן או רואים משם וכדומה. בסדר? אז ככה זה אמור להיות. בפועל זה עוד לא ככה. בואו נתקדם. אמנם... הנה אנחנו מתקדמים. אמנם... אפשר להתקדם? שורה אחרונה למטה. אמנם ההשפעה של המוסר מוכחת היא לבוא. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לסוגיה. הזקנים והשרים. השרים זה אלה שמנהיגים את החברה באופן מעשי, קראנו להם כותרת ראשית פוליטיקאים רק בשביל לסבר את האוזן. הזקנים זה אנשי המוסר, אנשי המוסר, תלמידי חכמים וכו'. יפה. עכשיו, מה היחס בין אנשי המוסר לבין המנהיגים המעשיים של החיים? אז ראינו כבר שיש איזו השפעה. עכשיו, יכולה להיות סכנה. מה הסכנה? הסכנה, תרף נראה איך ההשפעה צריכה להיות. אבל הסכנה היא שאנשי המוסר כל כך התייאשו מהיכולת שלהם להשפיע על אנשי המעשה, עד כדי כך שהם ירימו ידיים. ויגידו, האם זה ככה? אז המציאות היא נעה בשני קווים מקבילים שאין ביניהם שום קשר. יש אנשי המוסר, זה אנחנו, ויש את אנשי המעשה, שזה עולם אחר לגמרי. ואז לא תהיה שום זיקה, שום יחס בין האמת, המוסר, אני מתקדם אגב על פה, שצריך להיאמר על ידי המחאה, חוזרים משבוע שעבר, לבין אותם האנשים שהמחאה כרגע אצלם לא מתקבלת. נתקדם טיפה, כבר יתברר יותר. אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבוא. למה היא מוכרחת לבוא? כי היא האמת של החיים. ותמיד צריך לשים את האמת בפרונט, גם אם היא כרגע לא תתקבל, בתנאי שהיא תיאמר באופן הראוי והנכון על פי השכל והיושר. עוד פעם, אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבוא. אנחנו עושים עכשיו שיעורי בית, איך לומדים פסקה ברב, זה חשוב מאוד. אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבוא. אף על פי שהיד החזקה הרודה בחברה בפועל, תחסר לה. אף על פי שאנחנו לא נראה איך החברה מתנהלת בפועל, מכוח, אני מתקדם בעל פה, מכוח הדיבור, המחאה של אנשי המוסר. כי בפועל כרגע זה לא מתקבל. אז אומר רבי זרע לרבי סימון, לא הוכחינו למר. אתה צריך להוכיח בכל מקרה. אף על פי שבפועל, אנחנו לא נראה תוצאות מעשיות למחאה, מכל מקום. במחאתה, לבדה, עצם המחאה, גם בפועל עדיין לא רואים את התוצאות המעשיות שהחיים מתקנים מכוח המחאה הזאת, מכל מקום, במחאתה לבדה, על הנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות, היוצאת ממעמד השפל של ראשי החברה המעשית, המנהיגים המעשיים, בכותרת ראשית הפוליטיקאים, מה שכאן נקראים השרים, היוצאת ממעמד השפל של ראשי החברה המעשית, שהם מינם אנשים ממינה, כלומר ממינה של החברה המעשית, כן? המנהיגות של החברה המעשית היא אנשים ממין החברה המעשית. מה המחאה תעשה? עכשיו שימו לב, אומר הרב, לפחות שני דברים המחאה צריכה לעשות. א', המחאה תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה, ב', כבר נסביר, ותמנע בעד ההתפרצות המשובה, השובבות, שלא תלך הלוך וגדול. זאת אומרת, המחאה יש לה תפקיד, הייתי אומר, כפול. גם אם כרגע בפועל, החיים לא מתקנים מכוח המחאה. א', שכרגע עצם זה שנאמרת המחאה, היא מבצרת, היא מסייגת, היא מונעת את החרפת הנזקים, החרפת הקלקולים, באיזושהי מידה, באופן סמוי, אם לא היום, עוד 100 שנה. וב' היא דוחפת באופן סמוי את החיים למעלתם המתוקנת. אז המחאה כרגע יש לפחות שתי מטרות. מטרה אחת, לסייג את קלקולי ההווה, ומטרה שנייה, להצמיח את הטוב העתידי. אני קורא שוב את המשפט הזה. המחאה בצד החיובי תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה. יכול להיות שלא רואים את זה היום רק עוד 100 שנה. ומצד שני, ותמנע בעד התפרצות המשובה, שלא יהיה כאן התפרציות נזקיות יותר מדי חמורות, שלא תלך הלוך וגדול. אבל אני רוצה רגע להגיד עוד משפט אחד, חשוב מאוד. הזקנים האלה שהתפקיד שלהם למחות בשרים, הם חייבים, כדי למחות, הם חייבים להאמין בשני דברים מרכזיים. א', הם חייבים להאמין בעם ישראל, בסגולת ישראל, שאף על פי שהדברים כרגע לא מתקבלים, הדברים האלה מושרשים בפנים. וברגע שאתה אומר את המחאה, זה נוגע באיזשהו מקום בסגולת ישראל, והיא תתעורר בהמשך הדרך. אז קודם כל, אמונה בסגולת ישראל. ב', אמונה בתורה. אמונה שדברי תורה הם דברי אמת מוחלטים, והם יפעלו בהמשך. מאמין וזורע. עכשיו שימו לב דבר מזעזע, משפט חריף מאוד. אם הזקנים לא מוחים, כי הם לא רואים את התועלת המעשית, אז הם בעצם ירדו למדרגת השרים, אז הם בעצם ירדו למדרגת ההמון, שהם רוצים עכשיו רק את התוצאה המעשית בפועל. ולכן כשהם לא רואים את הבפועל, הם לא ימחו. אז הזקנים האלה ירדו למדרגת השרים, למדרגת ההמון. אתה לא מאמין בעם ישראל? מאמין וזורע? אתה לא מאמין בתורה? מאמין וזורע? רבותיי, זה דברים חמורים מאוד מה שכאן נאמר עכשיו. יוצא הפוך על הפוך. שאותם הרבנים שלא מוחים, אם נגיד מדובר על רבנים, הם לא מאמינים בתורה, הם לא מאמינים בכוח של התורה, הם לא מאמינים בכוח של עם ישראל. אז כלפי חוץ הם נראים מאוד נחמדים, כי הם לא מוחים. ואלה שכן מוחים, שהם נראים נגד השרים ונגד הפוליטיקאים, הם אלה שמאמינים בכוח הסגולי של הפוליטיקאים, ובכוח הסגולי של עם ישראל, ובכוח התורה לפעול עליהם, בהמשך הדרך. הפוך על הפוך.
חבר'ה, נופל הסימון או לא? היו. נופל הסימון. הפוך מה שחושבים? כי אנחנו רגילים שאלה שמוכים, איך יכול להיות שזה ככה? אז הם מיואשים מהמדינה, והם מיואשים מעם ישראל, והם מיואשים מהמצב, והם רק איזה אחד שעומד בכיכר העיר ואומר, נו, נו, נו. לא! נחזור לפסקה הראשונה לפני שבועיים. מחאה שווה יחס. יחס שווה יצירת השפעה בהמשך הדרך. א', מניעת נזקים יותר חמורים, וב', בניין חיובי עתידי. אתה מאמין, אתה מוחה, אתה לא מאמין, אתה לא מוחה. עכשיו כמובן, מחאה על פי השכל והיושר, הראויה להתקבל. אז אין שום סתירה. אז עכשיו מתחיל להיות ברור, למה הקדוש ברוך הוא בא חשבון עם הזקנים, ועם הזקנים לפני השרים. השרים, זה לא מפתיע אותנו, שהם מקולקלים ברמה כזאת. למה? כי הם במדרגת ההמון, במדרגת החברה, אז מה אתה מתפלא? אבל הזקנים, שהם אנשי המוסר, שהם אנשי התורה, שהם אמורים להאמין בכוח התורה, בסגולת ישראל, בכוח התורה לפעול במציאות, בהמשך הדרך, הם לא מוחים. אז הם ירדו למדרגת ההמון? אז הקדוש ברוך הוא מתחיל בהם, בזקנים. רבותיי, זה דברים מאוד יסודיים פה. מאוד מאוד יסודי. עוד פעם. מכל מקום במחאתה, שורה למעלה. מכל מקום במחאתה לבדה, על הנטיות הקיצוניות לצד הרישה והשפלות שבא לידי ביטוי אצל החברה, היוצאת מממד השפל של ראשי החברה המעשית, גם החברה וגם ראשי החברה, שראשי החברה הם, שהם מינם אנשים ממינה של החברה, ראשי החברה המעשית, שהם מינם אנשים ממינה של החברה, המחאה הזו תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה, זה הצד החיובי, ותמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך הלוך וגדול. זה מניעת הנזק השלילי. מתי זה יקרה? היום, ואם לא היום, מחר. ואם לא מחר, אז מחרתי. אבל כשהמחאה חסרה, אבל כשאין מחאה, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, היא לא מתקנת כרגע את המציאות. אבל עצם זה שהיא לא נאמרת, מכל מקום, הרי היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם. איזה משפט? המחאה זה זיו העולם, המחאה זה האמת מצד עצמה, עוד לפני השפעת המעשית על המציאות. ולא רק שהיא נוטלת את זיו העולם מצד זה שעצם המחאה, עצם האמת צריכה להיאמר גם אם כרגע לא תתקבל, בתנאי שהיא נאמרת באופן הראוי על פי השכל והמוסר, אבל כשהמחאה חסרה אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, מכל מקום הרי היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם, והמשובה, השובבות, הפריצות, הקלקולים, והמשובה של המסדרה המעשית, של החיים המעשיים המסודרים, כפי שהם מתגלים על פי הבחירות החופשיות המקולקלות של החברה, לא תדע כל גבול. ולא תיקח גם כן דרך לפלס נתיב לדורות יבואו, להתעלות ולהתקדש, אז לא יהיה מזור הנזקים, ולא יהיה בניין חיובי עתידי. אם כן, שימו לב, הם אינם בעלי המוסר הנאצל. אז כן, ששכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עם עכשיו כוח מעשים מלא. אף על פי שכרגע זה לא מתקן את העולם. המקלקלים את העולם כולו, מי? אז כן, לא השרים, לא החברה. מהזקנים אפשר לצפות שיאמינו בכוח סגולת ישראל ובכוח התורה לפעול בהמשך הדרך. אם כן, הם אינם בעלי המוסר הנאצל ששכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עימה עכשיו כוח מעשי מלא. הם הזקנים האלה, בעלי המוסר הנאצל, הם המקלקלים את העולם כולו מיד ולדורות, מיד למזר נזקים ולדורות ששום דבר חיובי לא ייבנה פה בהמשך הדרך. אני דברש גלותה. אלה מנהיגי החברה הישראלית, מנהיגי הקודש, תראו איזה ביטוי מרם משתמש כאן. אני דבר יש גלותה הנסמכים לכוח השלטון הרודה, כוח השלטון הרודה של אומות העולם, שהם הנציגים של ראש הגלות, שהם חכמי התורה, אדירי הדעה והעירה, התורה והמוסר, והם לא מוכים. אז אני דבר יש גלותה הנסמכים לכוח שלטון הרודה, לכוח שלטון הרודה, שהם דבר יש גלותה, מחכמי התורה ואדירי הדעה, העירה, התורה והמוסר, נתפסים, הכולי אלמה. אף על גב שאין בידם העוז לפעולות מעשיות. תראו איזה משפט, המשפט הבא, וואו. שלא דווקא הדיוק של הפעולה שתתמלא בהווה היא המטרה. המטרה של הפעולה זה לאו דווקא שהיא תתמלא כרגע בהווה, שהיא תתבצע בפועל בהווה. שלפעמים החברה היא כל כך נמוכה, עד שאיננה ראויה להנהגה כל כך מדויקת ומושקלת, מלשון משקל, במשקל פלס היושר המכוון. אבל
לא בשביל שישנם עיכובים מעשיים, כלומר שהמציאות לא תקבל את האמת הזאת כרגע, בפועל, לא בשביל שישנם עיכובים מעשיים, שהצדק והאמת, הדין והמשפט לא יוכלו להיות מתגלמים בחיים בפועל, לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק, שלא לעשות את שלה, לתבוע את עלבונה ולא משוא פנים. וואו. אז מה התקדמנו היום? יפה מאוד התקדמנו. כל מי שאפשר למחות, מה זה אפשר למחות? שהמחאה תתקבל? לא. שהמחאה נאמרת בצורת ה... היא ראויה להתקבל לפי היושר והשכל. נו, אז מה זה מועיל? הרי בפועל זה לא מתקן את העולם. תשובה, זה ממזר את הנזקים ויבנה את הבניין העתידי החיובי בעתיד. אז גם אם היא כרגע לא פועלת בפועל, היא תפעל בעתיד. אז אין שום סתירה בין שני הממדים. כל מי שאפשר למחות, צריך למחות, מה זה אפשר למחות? לאו דווקא שהמחאה תתקבל. המחאה צריכה לאמר באופן ראוי, והיא תפעל את שלה בהמשך הדרך. ולכן רבי זרע, מחה ברבי סימון, אף על פי כן, לא חיכין ומר. זה יצמצם נזקים, זה יבנה בהמשך הדרך. רגע, עוד טיפה. וכשיעשה את תפקידו, המחאה תעשה את תפקידה, האמת הנאמרת תעשה את תפקידה, אז, על פי אותה המידה שעל פי שיקול דעתו של קורא הדורות מראש, בהמשך הדרך, אולי אחרי שנה, אולי אחרי 100 שנה, מי יודע, יהיה אפשר לעולם לקבל. אז כשיהיה אפשר לעולם לקבל, יתקבל בפועל. נכון? אולי נקרא את זה בהתאמה ופיסוק יותר מדויק. וכשיעשה את תפקידו, כלומר כשהמחאה תיאמר, אף על פי שהיא כרגע לא מתקבלת בפועל, וכשיעשה את תפקידו, אז על פי אותה המידה שעל פי שיקול דעתו של קורא הדורות מראש, הקב"ה החליט מתי המחאה הזאת סוף סוף תפעל את פעולתה בפועל, אז יהיה אפשר לעולם לקבל, יתקבל בפועל. אבל הקריאה והמחאה צריכה לעולם לצאת על פי עומק האמת לאמיתה של תורת אמת. על כן, סיכום, אם גם נחלקו השרים מהזקנים, שהשרים יותר קרובים להמון, יותר קרובים לקלקול של החברה, ואין כוח הזקנים יפה בפועל, והזקנים לא, הם מזהים שהם לא יכולים לתקן את העולם כרגע, כי השרים לא מקשיבים, ואין כוח הזקנים יפה בפועל מפני שאין הדור עדיין ראוי להנהגה זכה ומעולה. הראויה לצאת מתיאורי דעה וזכי רעון שקנו אמת. כלומר, ההנהגה היא על פי השרים, והזקנים רואים שהם לא יכולים עדיין להנהיג את העולם. וידיים יותר מגושמות של השרים, שהם מעין החברה, מוכרחות לעסוק בתיקון החברה לפי מעמדה. ידי השרים הטובים ברפש החיים, יחד עם ההמון המונהגים על ידם באין הבדל רב, נכון? מכל מקום, המחאה היא אורה של עולם. הנה עוד פעם מה היא עושה. בוצרת את כוח הרישה בהווה, מה זה בוצרת? מלשון? מבצרת, מסייגת, וכו'. כן הייתי אומר, ממעטת. בוצרת את כוח הרישה בהווה, ומצד שני ממשכת חוט של נועם על העתיד של חו הנטיות והתמתקו. אבל כשהזקנים לא מחו, אז השם במשפט יבוא עם זקני עמו, ורק אחר כך עם שריו. והשם במשפט יבוא על זקנים שלא מחו בשרים, אף על פי שלא תעלה בידם אלא מחאתם, כי כרגע בפועל זה לא יוצא לפועל, הנה היא מתווה את הציור המתוקן לתכונת הטוב והיושר. אז בואו נחזור אלינו. הנושא שלנו לא שכחנו אותו. קשרים בתוך המשפחה, מחאה בתוך המשפחה, בין הורים לילדים, בין אחים, אחיות וכו'. אז קודם כל, כל מי מאיתנו בתוך המשפחה ששייך לאמיתות מסוימות, ודאי, א', אשרה ואשרי חלקו, שהוא שייך לאמיתות האלה. ב', האמיתות האלה צריכות להאמר, הייתי אומר, במרחב האווירי של הבית. למה? כי זה אמת. א', כי זה אמת. כי האמת צריכה להאמר. באיזה אופן היא צריכה להאמר? שהיא הייתה ראויה להתקבל אם היה כלי לקבל אותה. ולכן היא צריכה להיות מכוונת על פי היושר ועל פי השכל. אם אני לא יודע לכוון את האמת על פי היושר והשכל, עדיף לשתוק. זה אי אפשר למחות. אבל אם אני יודע לכוון על פי היושר והשכל, צריך לומר. יפה, מה התועלת של האמירה? הרי זה לא מתקן את החיים בפועל. א', האמת צריכה להאמר מצד עצמה. שלוש תועליות למחאה מצד עצמה. א', סליחה, שלוש תועליות למחאה. א', שא', האמת, כן, א', האמת מצד עצמה צריכה להאמר. זאת האמת. ב', שכשהאמת תיאמר, גם אם החיים בפועל לא מסוגלים לקבל אותה, היא מסייגת, מבצרת, ממעטת את הקלקולים בהווה, והיא תבנה בעזרת השם בהמשך את הבניין החיובי העתידי. עכשיו אני מסכים, וכאן משפט מאוד מאוד חשוב באופן מעשי, אני מסכים שיכול להיות שרובנו ככולנו, אם מדובר כרגע על קשר משפחתי בתוך המשפחה, יכול להיות שאנחנו לא יודעים לומר את המחאה, בין מצד תוכנה, בין מצד סגנונה,
מצד הזמן והמקום וכל התנאים הסביביים האלה, אנחנו לא יודעים לומר מחאה. היפה, אז זה נקרא בגמרא, כל מי שאי אפשר לו למחות. נכון? אז אם אני חי במשפחה, ואני לא יודע לסגנן את הסגנון הנכון, ולהגיד את התכנים הנכונים, ולמצוא את זה במצבים הנכונים, וקיצור, להיות עם טקט, אני לא יודע לעשות את זה נכון, אז עליי הגמרא אמרה שאי אפשר למחות. זה לא תפקידי. זה כוח א' שמתנפל על כוח ב', אין לו שום רלוונטיות, במקום שיש פה על ג', כל מה שלמדנו לפני שבועיים. אבל אם אני למדתי מכון מיר מכון הורה, ואני קצת מתחיל לברר לעצמי מי אני, וקצת התכנים, וקצת הסגנון, ואני מתחיל קצת לסדר את הדברים יותר מדויק, והמחאה יכולה להאמר, כי היא יכולה להתקבל על פי היושר והשכל, אף על פי שכרגע לא תתקבל בפועל, אז, נגיד בכותרת מאוד לא מדויקת, באהבה ובאמונה, אז הדברים יכולים להאמר, ומחויבים להאמר. ואז הם פועלים שלושה דברים. א', עצם זה שנאמר, זה חשוב מצד עצמו. ב', שזה מסייג את הנזק כדי שלא תהיה התפרצות יותר חמורה. וג', שזה יבנה את העתיד בהמשך. חבר'ה, המערכה מסודרת? הפסקה הזאת עוזרת, אני חושב. מסודר? מסודר. יובל, בבקשה. לא. אם אתה לא יודע, אם זה לא ראוי להתקבל על פי היושר והשכל, עדיף שלא תגיד. רגע, רגע, שנייה. אם לא, אם אתה או אני לא יודעים להגיד דברים שראויים להתקבל על פי היושר והשכל, עדיף לא להגיד. יכול שזה יהיה 100 שנה. 100 שנה, 100 שנה נשתוק. אבל מצד שני צריך ללכת לפקולטה שתלמד אותנו איך הדברים ראויים להתקבל על פי היושר והשכל. איך קוראים לפקולטה הזאת? נכון, מאיר? כן, שכחתי את שמך.
יוסי.
כן, זה פעם עשירית שאני שואל אותך. כן. היית בשיעורים הקודמים?
כן.
אז אמרנו, קצת הגבנו לזה, ולכן התגובה הפוטנציאלית, אם היא תהיה, נגיד, קיצונית, חריפה, נגד, היא תגרום נזקים סביביים, וכו' וכו', אז זה נקרא אי אפשר להאמר. סליחה, זה נקרא אי אפשר למחות. נכון, אתה צודק. מה יהיו הריקושטים בכל הסיפור הזה? כן, אתה צודק. נכון. ולכן אדם שבנה בתוכו, נקרא לזה, את היחס הנכון בינו לבין החברה, מבחינת מחאה, אז הוא על פי היושר והשכל. הראוי להתקבל על פי היושר והשכל, כדי שזה ראוי להתקבל על פי היושר והשכל, זה שלא תהיה את ההתפרצות הזאת, כמו שאתה מציג כרגע. בצדק. נכון? צודק לגמרי. טוב, כן. סליחה?
ובאת דברים
אז זה מה שיוסי אומר, יכול שהוא יודע להביע, אבל אין כרגע, הוא לא יודע להביע את זה במסגרת הנתונים. אז זה נקרא לא יודע להביע. ברור? יכול להיות שהוא צריך לשתוק. תראה, ניסיון החיים שלנו הוא הדבר הכי, הייתי אומר ככה, הוא אבן הבוחן הכי נכונה בדבר הזה. כי אנחנו יודעים לגבי אנשים, לגבי מצבים, בתוך המשפחה, במערכת היותר רחבה וכו'. אנחנו יודעים לזהות מתי אנחנו יכולים להיות מועילים, מתי לא. טוב, זהו. איפה אנחנו עומדים? אנחנו עומדים בדף הקודם. צריכים לחזור לחצי השני של מי שאי אפשר למחות, שלושת המעגלים, אנשי ביתו, אנשי עירו וכל העולם כולו, וצריכים להשלים את הסוגיה שם של ניחותה, ששלושה דברים צריך לומר אדם בערב ביתו, ערב שבת עם חשיכה. בשבת, בשבת בביתו עם חשיכה. אז יש שם עוד כמה פסקאות שצריכים ללמוד, אנחנו חוזרים לדף שלנו בפעם הבאה וממשיכים. בסדר? יותר ברור היום היה. יישר כוח. ברוכים תהיו. שבת שלום.